הסיפור שאינו נגמר, עם אלון גל וברק רום. סיפורי הניצחון המרתקים ביותר מפי אנשים שהגיעו להישגים מדהימים בקריירה ובחיים בכלל. בכל שבוע נשמע סיפור שישפיע עליכם וימקד אתכם לקראת הצעד הבא שתבצעו. אלון גל הוא המאמן הלאומי ששינה לעשרות אלפים בישראל את התודעה. ברק רום הוא עיתונאי מוביל ואיש יחסי ציבור מהוותיקים בישראל. הסיפור שאינו נגמר. בואו לפגוש בכל פרק אדם אחד עם סיפור אחד, שיהפוך לכם את הראש, ירגש אתכם וילמד אתכם שיעור חשוב לחיים.
ברוכים הבאים לסיפור שאינו נגמר, סיפורי ההשראה המרתקים של ישראל, והיום איתנו קוסם של ממש, האיש, התופעה, האגדה, ומחיאות כפיים רמות, אייל ברקוביץ'.
בראבו!
אני גם יוסיף, לפני שאני ממשיך, אמרתי לברק לפני השידור, ואולי האדם שגרם לנו להכי הרבה רגעי אושר בחיים שלנו.
כבוד הוא לי, תודה רבה.
חוץ מבדרבי של מנצ'סטר.
אז זהו, רגע, נדבר על זה. אייל, הדוגמה, הדוגמה המרתקת למי שמוכן ללכת עד הסוף, לשלם כל מחיר בדרך לביטוי עצמי והגשמה. בשיחה שלנו היום נקבל הצצה ל-DNA של מי שתמיד בחר להוביל, לשים את עצמו במרכז, ונפתור את הדילמות שכרוכות בגישה הזאת, כי זה לא פשוט. נדבר על רגעי השיא, נקודות ציון חשובות, המוכנות להסתכן, לשלם כל מחיר בדרך להגשמה. אני מזכיר לכם שבסוף השיחה עם אייל, אנחנו אורזים שלוש תובנות מתוך השיחה אליכם בבית, שכל אחד יכול לקחת מזה משהו.
גם אייל, אולי אייל יבין את עצמו,
אולי יותר טוב אחרי השיחה. תאמין לי, אני בעוד חודש בן 50.
מזל טוב.
אז בגיל 50 אתה כבר יודע בדיוק מי אתה ומה אתה.
זה בטוח.
אתה יודע.
אז יאללה, אנחנו מתחילים.
יאללה, קדימה, חברים. אני פה בשבילכם.
אנחנו יודעים, אנחנו מכירים
את זה מאוד.
אנחנו רוצים להגיד לך, יאללה, קודם כל שתדע, אנחנו מכל שיחה בוחרים איזשהו ערך, שבינינו זה הערך המוביל מהשיחה. בשיחה איתך אנחנו החלטנו מראש, אנחנו רוצים את ה... מה אתה חושב על זה? אמרנו, הערך שאנחנו לוקחים איתך זה ללכת עד הסוף.
כן, תשמעו, אני למדתי בחיים שמי שלא מוותר, הוא הכי גדול. ואני לא מוותר. אני, אם אני רוצה משהו, אני הולך איתו עד הסוף. זה הלך איתי לאורך כל הדרך, גם בקריירה ככדורגלן, גם בקריירה היום, גם בחינוך של הילדים, בהכל. זה מה שמוביל אותי, לא לוותר, ללכת עד הסוף עם האני מאמין שלך, לא להשתנות, להיות אתה, איך שנולדת, ככה תמות, וככה זה מה שמנחה אותי, ואני חושב שעד היום זה מצליח לי, ואני לא מוותר על זה. ואני באמת, יש דברים שלא הצלחתי להשיג עוד, ואני אשיג אותם.
תן לי מה.
אני שומר את זה לעצמי. יש דברים, יש דברים, יש דברים שאני... לעצמי אני קשמתי את כל החלומות, אבל יש כמה דברים עם הילדים שלי, שאני, אני, אני חושב שאני, אני אלך איתם עד הסוף, ואני לא אוותר, כי אני מאמין בזה.
אתה יודע, אני דווקא בא לי להתחיל ממה. אני, אחד הרגעים הבאמת, הכי מרגשים של החיים שלי, קוראים באיזה עיר באנגליה שנקראת סאות'המפטון. אתה מכיר? שמעת על סאות'המפטון?
כן, שם התחילה הקריירה האנגלית שלי. זה עיר, אתה יודע, אני חושב עליה הרבה על העיר הזאת. למה?
כי?
הגעתי לשם בגיל 23, 24 כמעט, ועיר קטנה שלא היה בה כלום. כלום, ממש כלום. אני זוכר שאני הגעתי עם טלי ועם ילדה בת חצי שנה או שנה, שבקושי היא הלכה עוד, ושמו אותנו בעיר קטנה, חשוכה, לא ידענו אנגלית טוב, לא קיבלו אותנו כמו כוכבי כדורגל בפרמר ליג.
באת מישראל, זה לא בשביל...
תחשוב, זה לפני 25 שנה, לא היה גם את כל העניין הזה של הזרים, היו יותר אנגלים משחקנים זרים, לא היה מי שיקבל אותנו, אני זוכר שהגענו שם בהתחלה, שהגעתי למבחנים, בכלל אף אחד לא התייחס אליי, באתי עם אוטובוס, אחרי זה עוד שלחו לי איזה ון, ובאתי, שמו אותי במלון, ואמרו לי, קח מזכורת ותסתדר, תעשה מה שאתה רוצה עכשיו. ילד, בין 23-24, זה ילד, תחשוב.
זה ילד, זה כלום.
זה כלום, זה תינוק, שפתאום זורקים אותו במדינה זרה, ולמזלי הרב, משחק ראשון או שני, כבר אני נותן הצגה, וכל האנגליה מדברת אליי.
רגע, 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 מה זה אני נותן הצגה? אל תברח לנו פה.
לא, זה אחי. שמע, בחיים זה המזל. זה המזל. אני חושב שצריך כישרון, אי אפשר בלי כישרון, צריך לעבוד קשה, אבל צריך גם את המזל. ולבוא לאנגליה, כמו שאני מתאר, עם ילדה קטנה, בלי לדעת אנגלית, זורקים אותך במלון, ואחרי משחק אחד אומרים לך, תשחק בהרכב, ואתה נותן כזו הצגה, אפשר להתעלם, זה גם מזל.
כמה נגמר?
זה 6-3, שני גולים, שלושה בישולים.
שלושה בישולים לאגיל אוסטנסטאד, שמאז בכלל לא יודעים איפה הוא מסתובב אחרי.
לא, זה, אתה יודע, זה פעם בחיים. פעם בחיים, וזה קרה דווקא ביום הזה. תאר לך, אבא שלי כל הזמן אומר לי, תאר לך שבאותו משחק רק הגעת. המאמן מחליט לתת לך 10 דקות, רבע שעה בסוף. זה גם היה בסדר.
לגמרי, היית אומר תודה.
אז זה מה שאני אומר, צריך כישרון, צריך לעבוד קשה, אבל צריך גם קצת מזל, והמזל הזה היה איתי בהרבה רגעים.
מדהים. אני אגיד לך רק שאני רואה את אייל, אנשים היום יותר צעירים ממני, אני קצת יותר גדול מאייל, אז...
ואני קצת יותר גדול ממך.
קצת.
לא, אני רק אומר.
בקיצור, הזדקנו.
הזדקנו.
אבל הרבה אנשים מכירים אותך באמת מהקריירה, זה גם מצחיק אותי תמיד, שאני מכיר אותך ככה בשנים, ותמיד ריאנתי אותך, ואני הייתי עיתונאי, ואתה היית שחקן, והלכת לקריירה תקשורתית.
כן, אבל תמיד היה בינינו איזה קליק של חברות כזאת, גם איתך, גם עם גיא פלג, גיא עד היום חבר, וגם איתך. אתה יודע, יש דברים, כמו שאמרתי, פונים אליי הרבה לפודקאסטים, באמת הרבה. ואני לא, אני לא בא, כי אני כל היום מדבר ברדיו. אני מדבר, יש לי תוכנית יומית, ובטלוויזיה עם אופירה, אז כבר, אתה יודע, לא בא.
יותר מדי, כן.
אבל אתם זה, כאילו, זה הילדות.
נכון.
אתה מבין, זה הילדות, ואי אפשר להגיד לא. ואני חושב ש... כל הציפ... הרי מה אנחנו חיים בשביל החוויות נכון, האלה, ואתם נכון. זה חלק מההוואי נכון. של חיפה, של מכבי נכון. חיפה, שזה ופה ושם, למרות שמכבי חיפה זה נושא כאוב אצלי.
נגיע לזה, נגיע אבל לזה. אני רוצה להגיד שאני רואה את אייל בניגוד ל... כלומר, לא בהשוואה לקריירה התקשורתית, אצלי בראש אייל זה הרעש מהקהל בקריית אליעזר, ששלום אושרף קורא לו להתחמם בעונה הראשונה בבוגרים, אני לא יכול לשכוח את זה, זה אחת מהשלוש חוויות הכי גדולות שיש לי בכדורגל, איך הקהל של מכבי חיפה מתחיל עם הרעש הזה שמתפשט באצטדיון, ואייל מתחיל לזוז, כי ידענו שכשהוא נכנס לשחק...
זה היה מדהים, אבל כשאני רואה את הקהל של מכבי חיפה היום, אני אומר, בוא נה, איפה הם היו? איפה? אתה יודע, היו באים 15, 12.
איך אתה מסביר את זה? בוא תן לי באמת.
אני מסביר את זה.
כאלה מספרים.
סמי אופר. סמי אופר, זה הסיפור.
מתקן שמאפשר.
מתקן אירופאי שמאפשר את זה, שאנשים כיף להם לבוא, עם קבוצה מאוד אטרקטיבית, עם מאמן מצוין, הכל ביחד מתחבר, אבל בגדול, כן, בגדול זה סמי אופן.
אני מדבר עם ברק לפני, ואני אומר לו, תקשיב, דיברנו עליך, כי אגב, התרגשנו מאוד שאתה בא, אנחנו כמו שני ילדים עכשיו, אני לא יודע אם אתה מבין את זה. אני בחינתי אנחנו כמו שני ילדים עכשיו.
ואני לא, כי אני זה כאילו, כאילו משפחה, כאילו חברים.
אבל יאל, אתה לא, תקשיב, אני אמרתי אותו,
הייתם צריכים להעביר רק את גיא פה, ואז הקבו שלה.
אמרתי אותו, דמה זה יאל בשבילי, זה יאל בשבילי.
כן, נכון.
הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, תקשיב, הבן אדם היה משחק, היה מוסר את הכדור, זז, ומיד רוצה, אתה רצית כל החיים שלך את הכדור אצלך.
אני, זה הקטע המרכזי שבי. זה הקטע המרכזי, בכל מקום שאני עושה משהו, אני רוצה להיות המרכז, אני טוב לי במרכז, אני מרגיש בדוח במרכז, ואני אומר, אם כבר באת, אז תעשה.
אין את הרגע הזה של חוסר ביטחון שאתה אומר, אולי אני לא יודע, אולי לא יודע לאן זה הולך, אולי... כי אתה באמת מאוד דומיננטי בכל מערכת.
אין את הדבר הזה, אני עושה דברים רק שאני טוב בהם. אני לא הולך לדברים, סתם לדוגמה, כל הזמן מציעים לי עסקים. אוקיי, מציעים לי עסקים. אני לא הולך לעסקים. אני יודע שאני, זה לא אני. זה לא התחום שלי. למה לי ללכת למשהו שאני בינוני בו? אני הולך למקומות שאני טוב בהם, אני עושה כדורגל, אני עושה תקשורת, אני, המשפחה מאוד חשובה לי, אז אני משקיע שם הרבה מאוד. זה הדברים שאני טוב בהם. אני לא מתיימר להיות עכשיו אסטרונאוט כן. בחלל.
אז
לא
אם אנחנו מתיימר. סמנים לעצמנו, קודם כל, טוב, ידע אדם,
כן.
במה הוא טוב, ידע בן אדם במה הוא פחות טוב, וימקד, ילך עד הסוף במקומות שהוא יודע שהוא טוב בהם.
כן, וזה משליך על כדורגל. אני רואה היום הרבה מאמנים שרוצים מכמה שחקנים שיעשו הכל. אני לא מאמין בזה. איך בן אדם יכול לעשות הכל? אני יודע במה הייתי טוב בכדורגל. הייתי טוב במסירה, הייתי טוב בניידות, הייתי טוב בטכניקה, הייתי טוב בראיית משחק, הייתי פחות טוב במהירות.
כן.
אז לא הכנסתי את עצמי למצבים...
למרות שעם הכדור היית מהיר
מאוד. היה לי צעד ראשון כן. מהיר, אבל לאורך, אתה יודע, לא הכנסתי...
לא בספרינט. כן,
בדיוק, לא הכנסתי את עצמי למצבים כאלה, וזה הגדולה. ואני רואה אצל מאמנים היום מבקשים מקשרים לעשות הגנה, לעשות התקפה, ליפול, לקום, להפקיע גולים, להגן. זה לא עובד. ואז, סתם לדוגמה, אני לוקח שחקן כמו, מי אני אקח, מוחמד אבו פאני.
כן.
שהוא באמת כישרון.
נהדר.
שחקן נהדר.
נכון.
מה המספרים שלו? אפס, אתה יודע למה?
חלשי, כי הוא רחוק מהשאר.
ברור, כי מבקשים ממנו הגנה, מבקשים ממנו התקפה, מבקשים ממנו להיות קשר, מבקשים ממנו ליפול, מבקשים... כמה בן אדם יכול?
אתה גם רואה, ככל שהמשחק מתקדם, כמה עיבודים יש לו.
ברור, כי הוא מתרוצץ בתוך המגרש. אבל אם היית ממקד אותו במשהו אחר, סתם לדוגמה, עלי מוחמד במכבי חיפה, אתה יודע שהוא שש.
נכון.
ואתה יודע שאתה לא מצפה ממנו למספרים ולא זה. נכון. ובגלל זה עושה עבודה מעולה.
אבל אתה, אם היו מבקשים לך לעשות נסימות טקטיות, מה היית אומר לא רוצה?
הייתי עושה ככה עם הראש ולא עושה. כי ידעתי שאני לא יכול, אם אני... אם
אתה
אני,
מבזבז את הכוח.
ברור, אם אני אתחיל להתרוצץ עכשיו להגנה, ואתחיל לעשות גליצ'ים, ואתחיל לרדוף אחרי שחקנים, ברגע...
נגמר הסיפור.
ברגע שאני צריך לתת את הפס לגול, הראש שלי לא יהיה
אין
שם.
כוח.
אז
אין כוח.
אז יש לי תובנה ענקית על הדבר הזה, אפרופו עסקים. מה אומרים הרבה פעמים לאנשי עסקים? תעשה הכל, תשווק, תהיה נכון. איש כספים.
במיוחד בעסקים
קטנים. הוא לא יודע לעשות את זה. אתה אומר עכשיו, לא. תזהה כבעל עסק, מה הדבר שאתה הכי טוב? אתה טוב באסטרטגיה? כן. תתמרקד באסטרטגיה. ותיקח לידך אנשים?
אני, שאני היום ניהלתי קמפיין קבוצות כדורגל, אני התעסקתי רק בצד המקצועי. כל הדברים האחרים, הייתי הבעלים.
כן.
נתתי סמכויות. האמנתי באנשים. אני חושב שלתת סמכויות לאנשים שהתמקדו רק בזה. אחד, אמרתי לו, תשמע טוב, אתה מתעסק רק עם הזרים. לא מעניין אותך כלום, אתה מתעסק רק עם הזרים, שיהיה להם טוב בארץ. אחד, כספים. אחד, אדמיניסטרציה. אני רק מקצועי, אבל אם מישהו יתערב לי במקצועי, אני יחס.
אוי ואבוי.
כי אני לא מתערב להם. תמיד אמרתי, היה לי מנהל קבוצה באפול תל אביב, מורדי.
כן.
הייתי שם בעל הבית ומנהל מקצועי. אמרתי לו, מורדי, אל תדבר מילה על מקצועי, ותדע, אם מישהו ידבר מילה על מה שאתה עושה, תבוא אליי.
הבנתי.
זה ככה
אני... אחד שידע במה הוא טוב.
כן, זה אני מאמין שלי בחיים. זה אני מאמין.
אפרופו אגב ללכת עד הסוף. אייל, אתה, יש לנו נבחרת, נבחרת ישראל קוראים, לא יודע אם שמעת עליה בכדורגל. והנבחרת הזאת נראית כמו שהיא נראית, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. אני אשאל לך קודם כל שאלה מעניינת. האם לדעתך נבחרת ישראל מסוגלת באמת להביא תוצאות אחרות?
תלוי באיזה בית. אני חושב שיש בתים שאנחנו מקבלים הגרלות מאוד נוחות, כמו הגרלה האחרונה. או כמו הגרלה שלפני, היה גם איזה הגרלה פעמים קשטן.
אז זה לא מעט פעמים.
זה לא מעט פעמים, כן, אז אפשר, תלוי באיזה בית. אבל אם פתאום נופל לך בית, שיש לך גרמניה ואנגליה, אז נגמר הסיפור עוד לפני שזה מתחיל.
אז בבית האחרון נגיד.
בבית האחרון הייתה אפשרות אדירה לעלות, ואם לא מהמקום הראשון, מהמקום השני, להגיע לפלי אוף, ולא עשינו את זה. עכשיו, חבר'ה, בוא נגיד את האמת. נבחרת ישראל בכדורגל היא נבחרת חלשה. היא לא מעצמת כדורגל, אנחנו בכלל לא מעצמת כדורגל, הליגה פה זה ליגה בינונית ומטה, ואני מחמיא לה,
נכון.
חוץ מקבוצה וחצי, שתיים, אין פה כלום. אין לנו שחקנים אירופאים, אין לנו אף שחקן שמשחק בליגה הראשונה באירופה.
אין לנו אף שחקן?
לא, לא באנגליה, לא באיטליה, לא בגרמניה.
לא בספרד, אין לנו, מונס דבור,
אבל גם,
בגרמניה, וגם הוא מתנדב, וגם הוא עושה טובה שהוא בא לנבחרת.
נכון,
נכון.
אז מה אתם רוצים בעצם? מה אתם רוצים? אני, מה שאני בא כל הזמן להגיד, אני לא בא להגיד עכשיו אני המאמן הכי טוב בעולם, כי לא האמנתי. אני בא להכניס משהו, לצאת קצת מהקופסה. לצאת מהקופסה.
אבל מה זה אומר?
הרי אתה אמרת בשאלה שלך, אתה יודע, יש לנו נבחרת ישראל, חבר'ה. בימים שלי היו יכולים להגיד דבר כזה. הרי שלמה שף הנגיש את הנבחרת לאוהדים שלה.
נכון.
עשה פה וייב, עשה פה, וזה גם תרם למגרש. אתם זוכרים את האווירה ברמת גן?
בהם, אז היית משוגעים, ביום של משחק כל המדינה.
יפה, כל המדינה. היום שיש משחק,
לא יודעים בכלל.
בדיוק. אז אני אומר, בוא נחזיר עטרה ליושנה. בוא נביא, עכשיו אני לא בא ואני אומר, אני המאמן הכי גדול בעולם. קודם כל אני בא עם צוות, עם אנשים שכבר מיומנים, מנוסים, אם אני בא. אבל עוד פעם, זה נשמע כבר אותי זה מגיל לדבר על זה.
כן, יותר מדי.
למה אני את המסיבת העיתונאים המפורסמת עשיתי לפני 10 שנים.
נכון, נכון.
אתם מבין? ואני אגיד לכם למה אני מדמה את זה. זה כמו שאתה בן 18, רואה איזה בחורה פצצה יפה, אתה אומר, וואו, תאהבתי, נדלקתי. והיא לא רוצה. ואחרי 10 שנים, פתאום אתה רואה אותה, ואתה אומר, בוא נה, היא לא משהו כבר.
זה לא אותו סיפור.
זה לא אותו סיפור כבר. זה לא אותו...
היא אומרת לך
עכשיו. ועכשיו אני רוצה אותך.
הבנתי.
אבל פה, זה אותו דבר בעצם. מה שהיה לפני 10 שנים, אין לי את ההתלהבות מה שהיה לי...
אבל אותי מעניין, אפרופו ללכת עד הסוף, אייל, זה, אתה יודע, אני זוכר את המסיבת העיתונאים, שאמרת, אני רוצה את הנבחרת.
אמת.
ואני זוכר את הכל, ואני זוכר שרעדתי, אתה יודע למה? יש מעט מאוד אנשים שמוכנים ללכת עד הסוף עם האמת שלהם, כי איפה הביקור? לא חששת, יגידו, איך הוא מתבזה, הוא מבקש, הוא רוצה, אין לך את זה בכלל.
לא, אני לא מפחד מביקורת, אני לא מפחד ממה אומרים, אני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה אני שווה, אבל אני גם יודע שזה לא תלוי בי לזוז הצידה. ועכשיו זזתי הצידה.
כן.
זאת אומרת, זה לא תלוי בי. מה אני יכול לעשות? לא רוצים, לא רוצים. המשכתי בדרכי, יצא לטובה, יצא לטובה.
לגמרי.
עשיתי, אני עושה קריירה בתקשורת נהדרת, אני נהנה, כיף לי, ויכול להיות שהייתי לפני 10 שנים, ואתה יודע...
היה לוקח אותך לאיזה סיבוב.
לך תדע לאיזה סיבוב היה לוקח אותי, אז עוד פעם, הכל גם מזל, הכל גורל. לא רוצים אותך, הולך מקום אחר, מצליח שם, הכל טוב.
אני אגיד לך משהו על המזל הזה.
אני מאמין במזל.
אני מבין, אבל אני לא ככה רואה את זה כמובן.
אני אספר לך סיפור אם אתה רוצה על מזל.
רוצה, מה זה אלא?
אוקיי.
באתי בשבילך, לא הפוך.
זה סיפור, סיפור גדול.
דבר איתי.
אני הלכתי למבחנים בסאות'המפטון. ואחרי 10 ימים של מבחנים, נתתי שם מצגות, משחקים, בישולים, גולים, זה בא אליי סונס, אמר לי, שמה, you are great talent, but you are very weak. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת, weak, לא ידעתי, לא ידעתי אפילו מי זה המילה הזאת, לא ידעתי אנגלית. לקחתי איזה מישהו שם, היה איזה עיתונאי, גסן וואקד.
weak, weak.
שבוע, שבוע.
אז הוא אומר שאתה חלש פיזית. אמרתי לו, חלש, בישלתי 3 גולים ונתתי 2 גולים, מה חלש? מה זה מעניין לך? הרגשתי, עושים עליי פה איזה מסחרה. בקיצור, ינקלה ופיני לא התחשק להם למכור אותי באותו רגע, החזירו אותי לישראל.
אחרי 10 ימים של המבחנים.
כן. החזירו אותי לישראל, כן.
כן, לא עשה צרות.
זה הסיפור.
אני לא מכיר.
לא, זה הסיפור, החזירו אותי לישראל. אני אמרתי, עבדו עליי, אני הולך מקום אחר, עם סוכן אחר. הגיע לי הצעה מלוגרונייז בספרד. ליגה ראשונה בספרד.
יפה.
עם עורך דין יואל גולדברג.
מי
יודע אלו. זה שמות
מהפעם.
בקיצור, אני אומר לו, יואל, מה הסיפור? הוא אומר, אני חוזר 5 שנים, רוצים רק שתחתום. ליגה ראשונה בספרד, אמרתי לו, סבבה, תביא חוזה, לא מאמין, לא מאמין כבר. שלחו חוזה, אנחנו נוסעים לחתום. לוקחים מטוס למדריד, ממדריד לוקחים עוד טיסה לבלבאו, מבלבאו מחכה לנו מונית, 3 שעות נסיעה, מגיעים ללוגרונייז, עיר נידחת בספרד.
כן, בבית שם.
רק יודעים, אלוהים יודע איפה זה העיר הזאת.
אתה אומר סאות'המפטון לידה.
מה, זה לס וגאס. לס וגאס. שמה? אני מגיע עם יואל, זה סיפור אחד הגדולים בהיסטוריה. כשאני מספר את זה, אני צוחק, זה מצחיק. מגיעים ללוגרונייז, היה לנו כמה שעות וזה, רוצים איזה קניון, שואלים מישהו איפה הקניון, שולח אותנו לסופרמרקט. אני אומר ליואל, זה הקניון שלהם, סופרמרקט? בקיצור, אין שם כלום. אני מתקשר לטלי, טלי, אל תשאלי, עיר מדהימה. עכשיו, זה, כמו שאמרת, זה...
בית שן, בטח.
בלי להליב את בית שן, בית שן הרבה יותר טובה.
בית שן של פעם.
בית שן יותר טובה פי 1,000. אני אומר לה, גן עדן. את לא מאמינה, גן עדן.
למה? כי רצית כל כך להיות.
ברור.
לא, רוצה חוזר, אחי.
רציתי חוזר, רוצה שרק בחול.
אבל לא אכפת לך גם לחיות, ראית שאתה לא...
לא, לא ראיתי בעיניים, לא עניינתי כלום.
רוצה ללכת עד הסוף.
לא ראיתי גם. בשבילי זה היה כמו לס וגאס, הגעתי לס וגאס. שמע, למחרת באים לחתום, יושבים ככה בחדר. אני, יואל גולדברג, היושב ראש שלהם, ועוד אחד משלהם, עם החוזה. אני מתחיל לחתום. זה הסיפור. אחד באחד, שאל את יואל גולדברג. מתחיל לחתום על ה... בא לחתום, יואל עוד קורב, זה בא לחתום, מחזיק את העת. פתאום נכנס בן אדם. אומר ליושב ראש משהו באוזן. היושב ראש אומר לי, סטופ. אומר לו, מה? יואל אומר, מה קרה? אומר, אנחנו רוצים שתתאמן לפני שאתה חותם, אנחנו רוצים לראות שאתה קשיר. אמרתי ליואל, יואל, זה לא מה שתוכנן. באנו לחתום, אני לא מתאמן, לא כלום. אומר לי, אנחנו רוצים שתתאמן. יואל אומר לי, מה אתה רוצה שעושה? אמרתי, יואל, עושים לנו פה תרגיל. אני מתאמן.
באותו יואל?
באותו...
הלכת להתאמן.
הלכתי להתאמן, אני רואה את יואל בצד, מקפיץ כדור עם הראש, עם היושב ראש.
כן.
אני אומר לו, יואל, יא מטומטם, אני אין לי חוזה, אתה מקפיץ כדור עם היושב ראש עכשיו. אתה מכיר את יואל עם השטויות שלו? הוא עושה לי, אבסורד.
גם אין מה לעשות, חייב להקפיץ, הוא עולה לי לסופר.
נגמר האימון. אני בא לחתום, אומרים לי, אנחנו מצטערים, החתמנו שחקן ארגנטינאי במקומך, זה לא יצא לפה.
הם רצו להרוויח זמן כדי לדעת אם נכנס חוזה.
כן, כן. החתימו שחקן ארגנטינאי. ופה המזל הגדול. זה היום שהציל לי את הקריירה האירופית.
למה?
מה למה?
נסעתי חזרה.
ליגה ספרדית ראשונה.
תקשיב,
הסיפור
ב... אתה יודע.
לוגרונייז.
חבר'ה.
הם מוציאים אותו משם.
חבר'ה, הסיפור, אתה יודע, זה
סיפור. מתקדם.
מתקדם.
אתה מפריע, כן.
נוסע לישראל חזרה, בוכה.
כבר היית, אבל אחרי פעמיים כאלה, כבר
היית שבוע. פעמיים שזרקו אותי. רביבו נמכר לסלטה ויגו, אני מקנה ברביבו. אני בא למכבי חיפה גמור. אמרתי לאבא שלי, אבא, אני פה לא משחק. עשו לי תרגילים פה, אני לא משחק. שביתה איטלקית. עליתי על המגרש.
אני זוכר את זה.
אתה זוכר את זה? שביטה את זה. למזלי, קרו שני דברים. אחד, סאות'המפטון פתחו את העונה עם 5 הפסדים, 0 נקודות מ-15. קרא לי גרם סונס, אמר לי, בוא תציל אותנו.
כן.
הגעתי במחזור השישי, אני חושב, או השביעי.
זה כמה חודשים אחרי המבחנים.
כן.
אז הגעת גם כמושיע, כבר לא...
כן.
יש פה זווית אחרת.
כן.
זה סיפור אחר.
כן. ושתיים, אחרי 3 או 4 חודשים שהייתי באנגליה, קיבלתי טלפון מאבינו המפורט, הוא אמר לי, אייל, שמעת? אמרתי, לא, מה קרה? לא, גרוני, אז הלכה לפירוק, הורידו אותה לליגה שלישית.
לא מאמין לך עכשיו.
וואו.
זאת אומרת, בחיים צריך גם קצת גורל.
אתה יודע מה זה, הדבר כזה?
אתה מבין? עד היום אין את המועדון הזה, אני חושב.
זהו, כי אני אמרתי, אני לא זוכר שיש לך...
לא, את השם אני זכרתי.
אני זכרתי, אבל לא...
אתה מבין? אז צריך גם קצת מזל. זה מה שאני אומר כל הזמן, כישרון, עבודה וקצת מזל.
על הלכת עד הסוף הזה, בלגור, היית גם בסלטיק, והיית בבלקבורן ובמצ'סטר סיטי, תמיד שאלתי את עצמי, אתה יודע, זה נשמע שיש רק כדורגל.
מה זאת אומרת?
אני לא יודע מן הרי, לא היית בלונדון, לא היית בפריז.
בזמן שאתה בקריירה, זה רק כדורגל. זה הכל סביב הכדורגל.
המחיר הזה של לשלם, של להתאמן, ללכת הביתה...
איזה מחיר? הגשמתי חלום. זה הגשמת חלום.
וואי, תעצור פה. אתה יודע, אני אומר, אייל, כל החיים, שמדברים איתי על מחירים, יש לי שיחה שאומרת, סדנאות שלמות שמדברות על אין מחיר. אומרים לי, מה זה אומר אין מחיר? אני אומר, תראו, בכל דבר ביקום שאתה עושה, יש מחיר. אם אני עכשיו איתך, שזה בשבילי חלום ואני נהנה, אני לא עם הילדים שלי. תמיד יש מחיר. אבל מה זה אומר לחיות כאילו אין מחיר? זה הדבר הזה. הוא אומר, איזה מחיר? הוא לא מבין אותך בכלל.
לא ראית שום דבר אחר.
שום דבר. מגיל 10, מהיום שהתחלתי לשחק במכבי חיפה, בגיל 11 כזה, 10-11, עד שפרשתי, לא ראיתי כלום חוץ מכדורגל. לא עניין אותי כלום. ביום שפרשתי כבר זה היה סיפור אחר.
כן.
התחלתי לפצות את עצמי.
בסדר, ברור.
התחלתי לצאת יותר ולות, פתאום התחלתי לשתות יין.
כן.
לא שתיתי כל הקריירה. לא נגעתי באלכוהול כל הקריירה. פתאום התחלתי לשתות יין.
גם הלכת לישון תמיד מוקדם, נכון?
תמיד אתה הולך לישון מוקדם, כי יש לך משפחה ויש לך אימון בבוקר, אז אתה לא יכול. תמיד שמרתי על חיים ספורטיביים, תמיד אכלתי נכון, תמיד הכל היה סביב הכדורגל. ביום שפרשתי, פרקתי עול, לצערי, פרקתי עול קצת יותר מדי.
לא נורא, אחי, לא.
חייבים.
פריקונת, זה לא...
פריקונת שכמעט פירקה אותנו.
כמעט פירקה.
כן.
אבל גם שם, צריך להגיד, אתה המשכת כמו... אמר, כאילו, ראיתי אותך אומר, טעיתי?
כן.
זה מה יש?
כן, התפרקה, אתה יודע, קרו דברים אישיים לא טובים, התפרקה המשפחה. והתנצלתי, המשכנו הלאה.
אבל התנצלת, אבל השארת עם ראש...
לא, לא, תשמע, אנשים טועים, וגם אני טעיתי, והכל בסדר, כולנו ניטה, ואתה צריך לדעת להתנצל ולהמשיך הלאה, כי זה החיים, אתה צריך להרים את עצמך ולהמשיך הלאה. ויש מטרה. כן, יש מטרות.
הסיפור הזה של להיות כל כך מרכזי, בכל הקבוצות היית שחקן מאוד דומיננטי, גם במועדונים שהם, תשמע, מי שלא יודע בארץ, אבל מצ'סטר סיטי, חתיכת אימפריה, לא רק בעשור האחרון, תמיד היו לה...
לא, בוא נאמר את האמת, אני שיחקתי בקבוצות באנגליה שהם היו אמצע טבלה.
כן.
לא שיחק, הם לא, היום מצ'סטר סיטי זה מועדון עולמי, בזמן שלי הייתה קבוצת אמצע טבלה, מועדון בינוני באנגליה, ומאוד נהניתי אותו דבר, ווסטאם.
בלקבורן, פומפי.
כן, אבל היום מנצ'סטר סיטי נהייתה אימפריה מטורפת, אני אוהב לבקר שם, זה סיפור אחר לגמרי, ואני חושב שבגלל המרכזיות שלי, היה קשה לקחת אותי לקבוצות גדולות ולהגיד...
זהו, זה מה שרציתי לי.
אני אסביר למה. בוא אני אסביר למה. כשאתה לוקח קבוצה כמו ריאל מדריד, כמו ברצלונה, כמו מנצ'סטר יונייטד, כמו ליברפול,
כן.
ואתה מביא אליה שחקן מרכזי פליימקר 10, הוא חייב להיות מלבד הכישרון שלו ומה שהוא עושה במגרש, שם גדול עולמי.
כן.
אתה לא יכול להביא לריאל מדריד, שיש לך, אני זוכר רצו אותי בריאל מדריד, היה איזה שמוע שרוצים אותי בריאל מדריד, אבל שהמתחרה שלך הוא זידן, אז את מי יקחו? ברור שאת זידן. אתה מבין?
בטח, הם לא רוצים אחרי זה שיפלו עליהם, שיגידו מה הבאתם
לישראל. מה הבאתם לנו, מישהו מישראל, עם כל הכבוד? לא, זה לא שם, אתה מבין? זה לא עם כל הכבוד.
זה הגביל אותך, הישראליות הגבילה אותך.
אני לא יודע אם הגבילה אותי, אבל אני יכול להבין מועדונים שרוצים שם גדול מארגנטינה, או ברזיל, או אנגליה, מאשר אחד מישראל, ואפשר להבין את זה. אם הייתי משחק בנבחרת ארגנטינה...
יותר קל.
מה זה יותר קל? הייתי במקומות אחרים, ברור, אבל עוד פעם אני אומר, אני לא מצטער על כלום. אהבת חיי הייתה נבחרת ישראל. אהבת חיי, נהניתי מכל שנייה בנבחרת ישראל, אני חושב ש... אם היו שואלים אותי איפה הכי נהניתי ישראל כדורגל, זה היה בנבחרת ישראל, הייתי בא עם פאשן מטורף.
למרות שהכי קשה להצליח, ובסך הכל יש יותר כישלונות.
אני אומר לך שמתוך 80 משחקים ששחקתי בנבחרת ישראל, ב-70 הייתי מצטיין במגרש, והייתי, באמת, בשבילי נבחרת ישראל הייתה מעל הכל, גם בגלל שאני יודע כמה לא אוהבים אותנו בחוץ. כמה תמיד יש להם הערות, תמיד יש להם הערות גזעניות, תמיד הקהל תמיד היה עושה לנו כמו של השואה, והנבחרת בשבילי זה היה, אני אומר לך, היינו עומדים בהמנונים, למה אני כל הזמן מתעקש על הקטע של ההמנון? אני זוכר משחקים שהיינו עומדים בהמנון, ואני זוכר אנשים בוכים, מהתרגשות.
מה זה אנשים? השחקנים?
השחקנים, אני זוכר את רביבו, וחזן, ותחרזי, ואני, היה משהו.
משהו גדול מכם.
ובגלל זה אני מתמקד כל הזמן על ההמנון הזה, שאני רואה חצי נבחרת לא שרה.
זה סמלי אצלך, זה משהו של הרגש.
זה כן. משהו, זה משהו שקרה, זה לא, אתה מבין, אני לא פתאום ממציא דברים. ואני רואה את נבחרת איטליה, איך הם שרים את ההמנון, וזה משגע אותי. משגע אותי שפה זה לא קורה, זה משגע אותי, ואני חושב שנבחרת ישראל...
זה גם חלק מהטוטליות הזאת.
כן, אני חושב שנבחרת ישראל, בשביל שחקן כדורגל, היא מעל הכל. עם כל הזיכרונות שיש לי במנצ'סטר סיטי, וווסטאם, וסאוטמפטון והכל, המשחקים בנבחרת ישראל, האצטדיון המלא ברמת גן, טירוף שם, ה-5-0, ועוד כמה משחקים גדולים שניצחנו, והניצחון בפארק דה פרנס, זה מעדד בי. אני לא זוכר הרבה משחקים מהקריירה. מתוך מאות משחקים ששיחקתי, אני זוכר אולי 20, שממש מעדדים לי.
ורבים מהם בנבחרת ישראל.
ועכשיו במכבי חיפה.
אבל רגע, זה לוקח אולי...
אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על מכבי חיפה?
רוצה, מה זה רוצה? משתוקק.
מכבי חיפה, לצערי אני אומר את זה, כן? איבדתי את הרגש שלה, הם פגעו בילדים שלי, הם פגעו באבא שלי, הם פגעו בי, אני לא אסלח להם לעולם.
אבל מי זה להם?
מה זה אומר?
למכבי חיפה.
אבל מכבי חיפה זה לא משפחת
שחר. בשבילי מכבי חיפה זה מכבי חיפה.
אוקיי.
אני לא מסתכל ינקלה, או אוזי, או נורי, אני לא מסתכל, זה לא אישי, אין לי משהו אישי. בשבילי מכבי חיפה שפוגעת בילדים שלי, זה בשבילי נגמר הסיפור. שאני עוזב את מכבי חיפה ולוקחים לאבא שלי את הפרנסה שהם נתנו לו, בשבילי זה נגמר, אתה מבין? זה לא... אין לי אליהם רגש. אתה יודע, יש לנו חבר משותף, גיא פלג, אומר לי, אתה משקר. אני לא מאמין לך.
הוא מתלונן באוזניים שלי עליך כל אחד.
אני יודע, עלינו במדרגות, אמרנו מכבי חיפה זה, ואמרת, הכי אותנטי, לא בשביל השיחה הזאת, אמרת אין לי רגש, זה לא מעניין.
באמת.
אבל אפשר לנתק את כל הסמל שהיית, את הדברים הגדולים, בוא נעשה, זה המקפצה של החיים שלך.
אז בוא אני אסביר לך, קרו שני דברים. קודם כל, הקריירה שלי באנגליה הייתה יותר גדולה ממכבי חיפה.
כן,
נכון.
והייתי שם יותר שנים ממכבי חיפה. עם כל הכבוד למכבי חיפה, שחקתי 4 שנים, ו-4-5 שנים, ובאנגליה שחקתי 10.
נכון, נכון.
ובאנגליה זה הרבה יותר גדול. הרבה יותר עוצמתי.
ברור.
אז אתה יודע, זה לא... ודבר שני, אי אפשר להתעלם מכל הדברים שקרו בדרך. קרו הרבה מאוד דברים בדרך. אתה יודע, זה כמו עוד פעם, גבר ואישה.
כן.
שמכירים, מתאהבים, מקיימים משפחה וזה וזה, אבל קורים דברים בדרך. ואחרי שקורים דברים בדרך, אז זה לא אותה אהבה, אין מה לעשות.
לא, אבל מה שמדהים אותי שאתה אומר, איבדתי כל רגע, זה לא שאתה אומר, אני אוהב אותם פחות,
לא,
או
לא, לא,
חלק שאחר, אתה אומר, זהו, נגמר.
אין לי רגש.
אתה לא תשב בסמי אופה ונתרגש מהקבוצה.
לא הייתי בסמי אופה.
לא היית בסמי
אופה. הייתי פעם אחת או פעמיים במסגרת אותי מנג'ר מקצועי בהפועל תל אביב. וגם ישבתי למעלה שלא הסעירו אותי, לא רציתי לעשות...
יאללה, אבל זה קצת דומה למה שקרה לך בנבחרת גם.
לא, בנבחרת יש לי הרבה רגש.
אבל היה רגע, הרגע שאמר שיפסידו.
ברור. תגיד, אתה מכיר שחקן כדורגל אחד בעולם? בעולם.
כן.
שהוא לא בהרכב, לא בהרכב, לא העיפו אותו מהזה, שהוא לא בהרכב ורוצה שהקבוצה תצח?
אין כזה
אבל הוא לא יגיד את זה.
רגע, אבל זה בדיוק, בוא נשמע.
אז אני אמרתי את זה.
איך? זה ה-DNA.
אני אמרתי את זה.
אבל איך אתה לא חשבת כאילו?
איך אתה יכול... אני באותו רגע, שהעיפו אותי בנבחרת ישראל, אני הייתי שחקן פרמייר ליג באותו רגע, כן? היחידי.
נכון,
כן.
שהעיפו אותו ועשו לי דווקא בנבחרת ישראל, כן, רציתי באותו רגע שיפסידו. אבל זה שום קשר לרגש שלי שיש לי. הרגש שלי לנבחרת ישראל הוא רגש...
בשמיים.
לא בשמיים, יותר מכל קבוצה או מועדון אחר בעולם. אי אפשר להתעלם מזה. הייתי אומר לך, אם לא היה לי רגש, הייתי אומר לך, אין לי רגש.
כמו שאמרת
על... כמו שאמרתי על מכבי חיפה. הרגש שם נשאר, וזה הדבר הכי חשוב. פגעו בי באותו זמן מאוד, ובאותו רגע נקודתית, כן, רציתי שיפסידו.
אתה, זה המרכזיות אגב, אתה אומר, בעולם שלך, במוח שלך, ברגש שלך, אני רוצה להיות ברגע שהדבר הזה מתרחש. אתה מאמין, נכון? בכל רגע נתון, אני ראיתי את זה במשחקים, אתה מאמין שאם הכדור יגיע לך לרגל, שאם אתה, ייתנו לך את ההזדמנות, אתה תייצר את הדבר.
לא, אני מאמין ש... תשמע, במשחק כדורי אתה לא נוגע הרבה בכדור. זה אולי דקה, דקה וחצי במשחק, אתה נוגע בכדור, וזה, אבל אני מאמין שבדקה וחצי אתה צריך למקסם את המקסימום. ואני תמיד מצאתי את הרגעים האלה למקסם. הדבר שהכי אהבתי, שאני מסתכל מעכשיו על הקריירה שלי, הדבר שהיה שונה ממני, מכל שאר השחקנים זה, שאני הייתי נוגע בכדור, היה רחש.
נכון, זה מה שאמרתי, זה הצליל הזה.
היה רחש, היה כאילו משהו הולך לקרות פה. והיום, תסתכל על כל השחקנים הכי גדולים, גם בארץ, אתה לא רואה את הרחש הזה.
לא, אין
את ההתרגשות הזה. אתה לא מכיר את הרחש הזה. וכנראה שלי היה את זה מולד, משהו מולד, ו...
אבל זה גדול ממה שיש ברגליים, נכון? זה גם משהו שיש בראש.
זה הרבה יותר גדול.
תתאר את זה.
נכון, איך זה מהזווית שלך באמת? המסירות האלה, הפנטסטיות שאתה לפעמים יושב ביציע, ואתה אומר, מה? לאן הכדור הולך כמו במקרה של גרייב?
אני חושב שזה במוח.
איך, אבל מה?
זה משהו מולד. זה משהו מולד.
מה?
זה משהו מולד. אני, אתה יודע, אני... ברשותכם, אני אדבר על הילדים שלי. לא רציתי, אבל אני אדבר. לשני הילדים שלי יש את זה מולד. הם קטנים פיזית.
מה, תגדיר את מה?
גם את הרחש הזה, וגם את הראיית משחק ואת הראייה המרחבית. יש להם את זה מולד.
זאת אומרת, אי אפשר ללמוד
את זה. אי אפשר ללמד את זה.
רגע, אוקיי.
אי אפשר ללמד את זה. ושניהם משחקים היום בליגה לאומית, בקושי נותנים להם לשחק, ואני כל הזמן אומר, איך יכול להיות שיושבים שני ילדים, שיש להם את זה, מובנה. זה לא איזה משהו שלימדנו אותם, זה הם נולדו עם זה.
כן.
ואני עבדתי איתם על דברים אחרים, על ניידות ועל זה, אבל הרחש הזה והראייה המרחבית נולדו עם זה, לא משחקים, וכאלה שאין להם, סליחה על הביטוי, בכלל התמצאות במשחק כדורגל משחקים.
למה אז, זה, יאל?
כי אני חושב שהכדורגל השתנה, והמאמנים היום, סתם לדוגמה, שחקן כמו שירי, מכבי חיפה, כן. שאני כל הזמן אומר, הוא צריך לשחק לפני כולם. באמת, הוא צריך לשחק לפני כולם. עזוב, אתמול הוא עלה מהספסל והיה מצוין, אבל בכללי, אתה רואה שמאמנים היום מפחדים לתת לשחקנים כאלה.
כי מה? כי הוא גאון משוחרר ממשימות.
בדיוק.
הוא לא צפוי.
בדיוק, כי המאמנים היום רוצים שהוא ירדוף להגנה, והוא יעשה לחץ.
קשה להלף אותו.
והוא יחטוף 20 כדורים במשחק, אבל עוד פעם, אני חוזר למה שאמרנו פעם.
כן.
מקודם. אני רוצה שחקנים שכל אחד יעשה את משהו טוב בו.
פנטזיונל.
והיום פחות אוהבים דברים כאלה.
תגיד, המרכזיות שלך והדומיניות, אפרופו ללכת עד הסוף, היו לך הרבה אירועים בקריירה, תקריות בקריירה, ששילמת מחירים כבדים על הדבר הזה, נכון? אפרופו הסיפור עם הרצון, זה בא מהדבר הזה?
כן.
תסביר לי, אל תגיד.
מה המחירים ששילמת?
זה לא מחירים, שאתה בן אדם מרכזי, זה לטוב ולרע. זה לא הולך רק לטוב. זה, אתה בן אדם מרכזי, אתה נותן פס לגול, אז אומרים, בוא נעשה גאון כדורגל. אתה נותן גול מדהים, אומרים גאון כדורגל. ושאתה עושה גם משהו שלילי, אז אומרים, זה פיחח.
כמו מה, למשל?
כמו שתפסתי ליציק זוהר בביצים.
כן.
אז אמרו, בוא נעשה...
אבל זה חלק ממגע רגיל בכדורגל.
זה, אבל בגלל שזה...
הוא אומר לך שהוא מסתובב עם מגפון, הוא לא רגיל.
בדיוק, בגלל שזה אני, אז עשו מזה, וואו. אם זה היה מישהו אחר, היו אולי מעלימים, כן. אז אתה לא יכול... ועוד פעם, אני לא בא בטענות. אתה לא יכול... שהתקשורת תלטף אותך ויגידו, הוא גאון כדורגל, ומצד שני, זה אותו מקרה מרדונה, אוקיי?
כן.
מרדונה, זה היה לטוב ולרע, אין מה לעשות.
אבל יאללה, אתה יודע שרוב האנשים רוצים להפריד בין הדברים. אנשים אומרים, אני רוצה להיות מצליחה, לסגשג, להיות משמעותי, אבל לא לשלם את המחירים.
אין דבר כזה. זה מי שרוצה לעשות דבר כזה, הוא אגואיסט. אין דבר כזה להיות מצליחן, בלי לשלם גם מחיר כבד. אין מה לעשות.
מה אתה שילמת? תן לי רגע קצת מהצד השני. מה? שהרגשת שהמרכזיות, הדומיננטיות...
אני שילמתי על זה שאומרים שיש לי פה גדול. על זה שאומרים שאני מין סוג של בועד בדלי כל הזמן. אבל זה חלק ממני, אין מה לעשות. זה המרכזיות שבי, זה האני שבי. אי אפשר לשנות אותי. אי אפשר להגיד, אייל, פתאום... שמע, מה שאני גאה בעצמי, שאני כל הזמן הולך עם הדרך שלי.
כן.
ואני הולך עד הסוף עם הדרך שלי, ואי אפשר להגיד אייל השתנה, אייל לא השתנה.
לא, אשכרה אי אפשר
אני
להגיד.
אני יכול להביע דעה אחרת כתוצאה ממשהו שקרה, ברור. ואני אסביר את זה גם. כמו שעכשיו מדברים איתי על הפוליטיקה. נכון,
לא, זה בעיניי שטות שאומרים לך בכלל.
אומרים לי כאילו...
לא, ללכת עד הסוף זה לדוגמה.
גם לשנות.
בדיוק. לשנות, אני אומר לך שאני השתניתי, ואני אלך עם זה עד הסוף.
ואני גם אסביר לך למה. כן. זאת אומרת, כל הזמן אומרים לי היום בפוליטיקה, תגיד, מה יש לך נגד ביבי? כן. למה היית איתו שנתיים, שלוש היית עם ביבי, ופתאום התהפכת ופתאום היית נגד? יש לי סיבה. אני אומר את הסיבה. כן. אני אומר להם, בגלל 1, 2, 3, אני לא מוכן שזה יקרה, קרו דברים בשנתיים, 3 האלה, שאני לא מוכן. אבל אני אומר את זה. וזה לא נקרא, זה נקרא ללכת עם האמת שלך עד הסוף.
זה עד הסוף עם האמת
עד הסוף
שלך.
להסביר למה התהפכת.
בכדורגל זה גבה ממך מחיר כבד איפשהו, באיזושהי נקודה? לא, שאמרת, אתה יודע, אולי פה הייתי צריך לשתוק, אולי פה לוותר, אולי הגזמתי קצת.
לא, אחד הדברים שלמדתי עם הלשתוק, בזמנים שלי היה תקשורת של... רוב התקשורת הייתה עיתונים.
כן.
ידיעות, מעריב, נכון, ואחרי נכון, זה כן. נכנס... לא היה אינטרנט. ובעיתונים זה סכנת חיים.
כי?
כי הם משנים דברים.
כן, אתה מדבר ועושים משהו.
אתה מדבר ועושים לך כותרת שלא, אתה פותח את העיתון, אתה לא יודע מה, אתה לא זוכר שאמרת את זה.
זה במקרה והתראיינת בכלל.
כן, בדיוק. היו גם עיתונאים שעשו...
שראינו את עצמם.
כן, את עצמם. אז אני למדתי, אני לא מתראיין לעיתונאים.
אופה.
לעיתונות... טובה,
בשלב מסוים?
לא, לפני הרבה שנים כן. כבר. אני יכול לתת רעיון פעם באיזה כמה שנים כן, לזה, כן. אבל בגדול, אני לעיתונות כתובה.
אתה רוצה שירו אותך, מה
כן,
אמרת?
פה, באינטרנט, הנה, פה, הנה, עכשיו הנה, שומעים
פה
אותי.
עכשיו, מצולה,
אי אפשר
מצולה.
לשנות. נכון. אי אפשר לשנות. אופה. אתה מבין?
ברור.
אז זה מה שלמדתי, זה מהניסיון
שיש. איפה זה עלה לך, אבל?
מה, אני יכול לתת לך מיליון דברים. יום אחד סיפרתי איזה סיפור, שעבדתי בלול. כן. עבדתי בלול.
אה, שזרקת תרנגולות ו... לתוך...
לא, ה... בלול, בלול, כל מי שעובד בלול, הייתי מושבניק, כן. וכל מי שעובד בלול,
אתה
בא בבוקר, ואתה מפנה את הפצועים. כן. זה לול פיתום.
כן.
הרי אתה לא יכול לגדל אפרוח שהוא פגוע.
כן. ברור.
כי אז אי אפשר לאכול אותו. אז אתה הולך, וכל הבריאים הולכים, בורחים ממך, ונשארים הצולים. ואת צריך להרוג אותם. אם לא אני אעשה את זה, מישהו אחר. זה חייבים לעשות את זה. אז הייתי הורג אותם, ואמרתי את זה, איך הייתי הורג אותם. אתה יודע מה עשו לי מזה בעיתון?
שאלוהים שישמור.
כן, זוכר את הסיפור.
אתה יודע מה עשו לי? כותרת ראשית, אייל הורג אפרוחים.
הוא היה זורק אותם על זה, מטביע, אני יודע.
לא, למעברר.
למעברר, כן.
עכשיו תבין, אם לא אני זה מישהו אחר היה עושה, לא הייתי עושה את זה לבד, היינו עושה. אתה מבין, עשו מזה כותרת, בכותרת ראשית של ידיעות אחרונות, אמרתי, וואי, הסתבכתי פה עכשיו. אתה מבין, אז עדיף.
יש מקומות שאתה אומר...
עדיף לשתוק.
התכונות האלה באו גם חלק מהבית?
כן, אבא שלי יש לו פה חריף מאוד, מאוד מאוד מאוד, הוא גם הולך עד הסוף.
אז אתה אומר, זה דורות, זה לא דור ראשון לעד הסוף.
זה מאבא שלי, אבא שלי הולך עד הסוף, בן אדם מאוד ישר, מאוד מאוד ישר, תמיד לימד אותנו שיושר זה לפני הכל, 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 וזה לקחתי ממנו, כן, זה מאבא שלי, הוא מאוד חריף.
כשאייל היה שחקן צעיר, אז אני סיקרתי את מכבי חיפה, ובזמנו היה מין קרב כזה בקהל, לא יודע אם אתה זוכר, מחנה ראובן עטר.
מה זה זוכר? הוא מתנהג אליי כאילו, אני...
טוב, ראובן עטר,
ראובן עטר. תוציא אותו מהחדר.
ראובן עטר היה באמת, באמת, אליל האוהדים, לדעתי, עד היום, אליל האוהדים באחוזים הכי גדול שהיה, ואני לא מתתי על סגנון המשחק הזה, כי הוא היה נעלם הרבה דקות. באמת, גאון כדור רגל, והיה נעלם הרבה דקות, אחרי זה אני רוצה לשאול את אייל שאלה על זה, ואז כתבתי זה מה שאני לא זוכר, וזאב ברקוביץ', אבא של אייל, פגש אותי במשחק כדורסל בנהריה, הם קיבוצניקים מרג, מושבניקים מרגבה, והמשחק של הפועל נהריה כדורסל, אני הייתי הכרוז של הפועל נהריה כדורסל, והלכתי לעמדה שלי לכרוז, אני נשבע, אני כמעט בטוח שהוא שם לי רגל. מצאתי את עצמי משתתח, הסתובבתי, זה היה...
מי?
זאב. והוא הסתכל עליה. אני לא יודע אם זה נכון 100%, אני לא מוכן... אבל אני כמעט בטוח.
אני כמעט בטוח שזה נכון.
הוא גם, לא אכפת לו, היה. מה שהוא אמר, זה נכון, היה למה...
אגב, אתה הבאת את זה לתקשורת אחד לאחד, נכון היה?
כן, אני הולך עוד גם, עם האני מאמין שלי עד הסוף, לא מפחד.
למרות שיש אורחים ובימאים
וצריך... אני אתן לכם סקופ. אני היחידי בתקשורת הישראלית שעובד בלי אוזניה.
אתה לא רוצה לשמוע מה
אתה להגיד.
אין לי אוזניה?
די, יאללה.
אין לי.
אתה לא רוצה להיות מושפע?
אני לא מושפע מכלום. אני אומר להם כל הזמן, אני אומר מה שאני חושב, מה שאני רוצה, תעשו עם זה אחרי זה מה שאתם רוצים.
אין את זה באולפן, באף תוכנית, אני אומר לך.
בטח שלא.
עזוב, הייתי במיליון, אין כזה.
אין.
זה היה תנאי ל...
אני לא יכול לעבוד אחרת, לא יכול. אם מתחילים לזרוק לי באוזן דברים ולהגיד זה, אני לא מסוגל. זה מוציא אותי מדעתי.
האותנטיות מאוד חשובה לך.
כן.
ללכת עד הסוף, להגיד מה שאתה רוצה, מה שיש שם, ולא תמיד אני חטף את האש מפה עד ירושלים.
אתה לא כל מה שאתה אומר, אנשים אוהבים.
ברור.
שאתה יודע, זה...
זה לא בסגנון הזה.
כן, הסגנון, וזה המדינה גם מפולגת פה, זה לא פשוט, אבל עדיין.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, כן.
כן, לא, לא, אתה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה על המשחק הזה שבין ללכת עד הסוף, לבין להיות אגואיסט. שזה מה שלפעמים נתפס, כי אתה...
הלוואי והייתי אגואיסט קצת.
אז תן לי רגע, אתה...
הלוואי והייתי אגואיסט, אז הייתי חי הרבה יותר טוב.
תסביר.
אני קודם כל חי בנתינה לאחרים, אחרי זה אני חושב על עצמי.
למרות שכאילו אתה מצטייר, אתה אומר מה שבא לך...
תשאל את המשפחה שלי. תשאל את הבת זוג שלי, תשאל את הילדים שלי, תשאל את...
אתה יודע איפה אני רואה את זה? מדהים? דווקא שאני חושב עליך כשחקן.
חבל שאני לא כזה קצת. דרך אגב, זה פוגע בי אישית הרבה.
מה זה אומר חבל שאתה לא כזה פוגע בך? תן לנו את זה במשפט.
כי אם הוא שם את עצמו באחר...
רגע, אבל איך זה נראה?
בוא אני אתן לך דוגמה, סתם שקרת אתמול.
כן.
היה לי בכיס 5,000 שקל. תן לך דוגמה, היה לי בכיס 5,000 שקל.
בוא נתמקד בזה, למה היה לך בכיס 5,000 שקל?
חזרתי בחול, החלפתי כסף.
לא, כי לי אף פעם לא היה בכיס.
גם אני לא, אני בדרך כלל עם ויזה. סקר כמה נשאר לי.
400, מה זה אומר?
נתתי לילדים, למשפחה, לאחים, לילדים.
תמיד עזרת, אבל לכולם.
זאת אומרת, אני כל הזמן מסתכל קודם כל עליהם, אחרי זה עליי.
אתה יודע, אני חושב...
ומחוץ למשפחה גם?
רגע, אבל אני חושב על זה.
מה זה?
מחוץ למשפחה, במערכות...
חברים. חברים קרובים, אני מאוד אוהב.
כן, היית תמיד חבר טוב.
אני רוצה להגיד, אבל איפה אני רואה...
אבל, עוד פעם, אני עושה רק את ה... כאילו, עוזר לילדים, משפחה, הורים, אחים, בת זוג, חברים קרובים. אין לי עכשיו, אתה תגיד לי עכשיו, תתחיל, אתה יודע...
מפעלים פילנטרופים, לא? כן.
אני ממוקד.
אתה איש של הסביבה.
כן, אני איש של הסביבה. חבר יגיד לי, אני צריך עזרה, אני אתאבד בשבילו.
אייל, אתה יודע איפה אני רואה את זה? אפרופו, דיברת על שאלה מגניבה, להיות מרכזי ולהיות אגואיסט, אני פתאום חשבתי על המגרש. אייל תמיד ביקש את הכדור.
נכון.
כדי לתת את האסיסט ולהפוך מישהו להכי גדול.
מי שהיה חופשי
קיבל. הבנת מה אני מתכוון?
אני אגיד לך, זה...
בחיים לא היית אגואיסט על המגרש.
זה הנתינה.
כן.
זה הנתינה. זאת אומרת, בשבילי היה לבשל גול הרבה יותר מלהפקיע גול. זאת אומרת, זה, אז זה לא...
זאת השמחה האמיתית.
זה, לא, זה בשבילי, החוסר אגואיסטיות. להגיד, אני מעדיף למסור לחבר, זה כמו בחיים. אני מעדיף לעזור לזה, ולתת לזה, וללכת לזה, והחשבון עצמי. וזה שאומרים, אתה אגואיסט, אז זה התשובה.
לא, זה כאילו, מה זה אגואיסט? זה נשמע שבן אדם שאומר מה שהוא רוצה, אז הוא כאילו לא חושב על מה שהצד השני רוצה לשמוע, אז הוא מה?
לא, יש הבדל בין עבודה לבין רגש, לבין חברים, לבין משפחה, לבין... זה הבדל גדול, אבל בכדורגל אני יכול להגיד לך שהיה לי מאמן אשר אלמני כל השנים בתור ילד, שמאוד עיצב אותי, אתה יודע, ואי אפשר לקחת לאבא שלי את מה שהוא עושה, כי הוא הלך איתי יד ביד, אבל אשר אלמני היה שם גם, והוא תמיד היה סופר לי כמה גולים אני מבשל.
דווקא בישולים.
כן, תמיד הוא היה מעניין, הוא היה אומר לי, תמיד היה, לא מעניין אותי כמה אתה מפקיע, כמה אתה מבשל. הוא גם היה שחקן כזה.
בטח, אני זוכר.
הוא גם היה שחקן כזה, אנחנו לא ראינו אותו משחק, אבל הוא שחק עם אבא שלך.
כן, הוא לא היה גולר, הוא היה...
הוא היה מבשל.
אגב, הרבה פחות מוצלח ממך.
לא משנה, אבל הוא היה שחקן ענק.
כן, זה לא כזה קנה מידה.
לא משנה, אבל הוא היה שחקן ענק, והנתינה שלו הייתה לפני הכל.
תגיד, שאומרים עליך שאתה הכדורגלן הגדול בכל הזמנים. זה חתיכת, תקשיב.
בישראל.
אתה יודע כמה שחקנים גדולים, הרי אנחנו יודעים כמה גדולים היו. איך אתה, מה זה עושה לך שאתה שומע דבר?
קודם כל, זה מאוד מחמיא לי, אבל אני גם מאוד התבגרתי בשביל להבין שאין דבר כזה.
ככה אתה מסתכל על זה?
כן, אני מסתכל על זה ככה, כי זה בעיני המתבונן. אתה יכול להגיד זה, והוא יכול להגיד זה, ופה יכול להגיד זה, זה לא זה, והיום אני, במשל הזה אני אזכה מקום ראשון, ובמשל השני אני אזכה מקום שלישי או שני, אז זה לא זה, אבל אני יודע שהם מדברים על זה, וזה מאוד מחמיא לי, וזה כיף לי, ואני אוהב את זה, את ההגדרה הזאת, אבל אתה יודע, בוא נתקדם הלאה, כי התבגרנו, התבגרנו
מהדבר הזה.
התבגרנו.
אבל אייל, דיברת גם על אבא, גם על אשר אלמני, אם היית צריך לקחת, אבא זה המנטור הכי גדול שלך?
כן, ללא ספק. בלעדיו לא הייתי מגיע לכלום. היו בדרך מלחמות מטורפות, עד שהגעתי להיות שחקן כדורגל, עשו לנו את המוות. עשו לי את המוות, מלחמות קשות מאוד, אם במחלקת הנוער של מכבי חיפה היו שם אנשים שרצו לשים לי רגליים, שהעיפו אותי מהמועדון הרבה פעמים, אחרי זה מלחמות עם שלמה שייתן לי לשחק, כי בהתחלה הוא לא רוצה לתת לי לשחק, אבא שלי תמיד היה שם.
ומה למדת? מה השיעור?
אבא שלי תמיד אמר לי את המשפט שהנחה אותי, אתה תשחק כדורגל, אני אעשה את המלחמות. אומר לי, תמיד היה אומר לי, עוד פעם, אותו דבר, תתרכז בכדורגל. כן. תהיה הכי טוב באימון, תהיה הכי טוב במגרש.
זה חוויה כזאת שיש לך גב שתמיד יש מישהו בהנחה.
שמע, קודם כל, אף בחור צעיר לא יכול בלי גב כזה. אתה חייב את הגב הזה של האבא, של האמא שעוזרת, אתה חייב. אמא שלי נתנה לנו הרבה שקט, שזה היה מאוד חשוב, היא האמינה בדרך של אבא שלי, וזה עזר מאוד.
כן, כי זה הרבה לא להיות בבית, ההסעות המטורפות.
ההסעות, הנסיעות, האימונים, אמא שלי הייתה הרבה מצטרפת גם, היה גם סבא שתמך מאוד, שני סבים.
אני רואה שדי שכפלת את זה, לא?
כן, אני...
לא, אתה נגיד וטלי, גם כי טלי נתנה את השקט.
כן.
אתה התמקדת בה, כאילו לקחת את הטוב הזה והעברת אותו.
זה עניין שכנראה אופי, זה אופי שכל אחד יודע את מקומו גם, אבל אני חושב שבלי אבא אין סיכוי שזה היה קורה, בגלל שאנשים רעים. כן. אנשים רעים באמצע הדרך. אתה יכול לשאול הרבה שחקני כדורגל, הרבה אנשים שעושים קריירה מטורפת, יש הרבה מכשולים, ואתה צריך שם את האבא שלך.
תגיד, אבל יש מקרים שהאבא זה עושה הפוך.
אבא שלי היה גאון, אתה יודע למה? ביום שהגעתי לאנגליה, הוא אמר לי, אוף גוזל.
זה הגדול.
כן.
הוא אמר לי, שחרר.
כי הוא ידע שמה שמתאים לפה לא מתאים.
לא, לא, בגלל שהוא אמר לי, היה לי, הגעת לסי, לטופ של הטופ, שיהיה לך בהצלחה. הוא אמר לי, עוד משפט, תשמור על הכסף שלך. הוא לא התערב. הוא לא התערב.
אף פעם?
לא התערב. לא עניין אותו כסף. לא עניין אותו כלום.
ושם הוא לא דיבר עם אף אחד בהנהלה, אף אחד.
כלום.
הביא אותך לפרקיחה, הגעת לפרקיחה.
בדיוק. הוא הבין שהגעתי לשם, הגעתי לטופ, שיהיה לך בהצלחה, תשמור על עצמך. זה הכל. הוא היה בא רק לבלות.
אתה יודע, הגדול שלי, יאלי, הגיע לגיל 18. והיינו ברוכת ערב חגיגית, ואז אמרתי לו, בסוף השארתי את שני הילדים אחרים שלי בבית, הלכתי, אמרתי לו, יאלי, אתה ואני עכשיו הולכים לבר, עושים צ'ייסר ובירה על הבר, הוא אמר לי, אבא, אתה יודע שאני כבר שנתיים פה
בברים האלה.
הוא לא צריך אותו, כן.
אמרתי לו, בחינתי לא קרה. עכשיו זה הפעם הראשונה, הייתה לי את הרגשה שאתה מתאר כרגע, ברור שאני איתו ומאחוריו ומה שהוא צריך, אבל איזושהי הרגשה של הבאתי אותו עד כאן, ואמרתי לו, יולי, עכשיו אני מאחוריך, אבל זה שלך.
אני חושב שהחינוך הוא מאוד מאוד חשוב, אבל יש איזושהי גיל שצריך לשחרר, ולהגיד להם, חבר'ה, אני סומך עליכם. כי מה כבר אתה יכול לעשות ב-18 שנים האלה, שלא עשית עד עכשיו? זה 18 שנה שאתה מדבר איתו, מחנך אותו, אומר לו דברים לילדים וזה וזה, ואז מגיע גיל שאתה צריך לסמוך עליו, אין מה לעשות, ואתה מקווה שהחינוך שעשית הוא טוב.
ראיתי משפט מדהים, אני בטוח שאתה תאהב אותו מאוד, דיברו איזה שניים ברעיון, ואמר לו, תראה, שאתה בסופו של דבר, מה אתה משאיר לילדים שלך, אומר, נורא חשוב שתשאיר בהם יותר מאשר אתה משאיר להם. אם השארת בהם מספיק...
אני כל הזמן אומר לילדים, חבר'ה, כל עוד אתם לא רוצחים, אונסים, גונבים, משהו פלילי, כל עוד אתם לא עושים, תעשו מה שאתם רוצים.
אני מאחוריכם.
תעשו מה שאתם רוצים. אתה יודע, יש לנו סיפור בבית עם קעקועים. אני שונא קעקועים.
אין לך קעקוע.
אין לי.
בא לי לקעקע לך על הגב.
לא.
מכבי חיפה. מה אכפת לך? בוא פעם. נו.
בוא פעם, כן. אחרי זה הוא יוריד את זה במקלחת.
תעשה זה ואני אוסיף בלי רגש.
הקעקוע נעשה בלי רגש.
ואני כל הזמן אומר להם, תעשו הכל, מה שאתם רוצים, באמת מה שכיף לכם, מה שטוב לכם, שום דבר פלילי, אני לא מוכן לשמוע. לא מוכן, זה חינכתי אותם מגיל קטן, לא לגנוב, גם עם בחורות, אני אומר להם, תמיד תכבדו בחורות, אל תדברו אליהם יפה, הכל, 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 אני לא רוצה לשמוע דברים כאלה, אמרתי להם, זה, אתמול הילד שלי, וקעקועים, אני לא מוכן. רגע, על עצמי אני לא מוכן. והילדים מתים על קעקועים. שני הבנים מתים על קעקועים. אז כל שבועיים הולכים לעשות קעקוע.
הם מוסיפים כל הזמן?
כל הזמן, זה התמכרות. זה התמכרות, כן. ואתמול הם הלכו עוד פעם וזה, אז הילד העלה באינסטגרם, תראה, אני אראה לך את זה גם. אני אראה לך, תראה. תראה איך זה מוטבע בהם.
טוב, האמת שכדורגלנים היום...
היום אמרת.
מי לא מקועקע בלם?
הם נראים כמו פילוסופים.
תסתכל, הילד העלה ככה. את מה שהוא עשה באינסטגרם. אוקיי, אתה רוצה לראות?
כן, כן, בטח.
זה חתיך.
ככה.
חתיך.
חתיך אמיתי.
זום. ותראה מה הוא שם למטה.
אוקיי. כן.
הוא שם למטה, אבא. כאילו ציצוץ של אבא.
אופה.
ליאור, כל עוד אתה לא רוצח, גונב, אונס, תעשה את מה שאתה רוצה בחיים בכיף. כן. אתה מבין?
כן, עשה.
מה שאמרתי?
אופה.
אתה מבין? כאילו אני אומר, עד גיל 18, חינכת אותם, אמרת להם, מה אני מאמין שלך, תפתפתי להם את זה במשך 18 שנה, הם כבר הבינו.
יודע איפה אני רואה את זה, יאללה, יש לי 3 ילדים, ואני, היה לי עניין, שמי שהם קטנים, אני לא מתערב בהם, ביניהם. עכשיו, יאללה היה בן 4, מורי היה בן 2, היו באים אליי, היו רבים. הייתי אומר לו, עצור, עצור, עצור. אמרתי לו, רבת איתי? הוא אמר לי, לא, איתו. אמרתי לו, אז מה אתה רוצה ממני?
תסתדר איתו.
לך לחדר משחקים, תנהלו שיחה, 4 ו-2, היה. תנהלו שיחה, תחזרו החוצה יד ביד, ספרו לי מה הבנתם ומה התחייבתם לעתיד. בואו. עכשיו, אחרי כמה פעמים, הגדול שלי כבר בן 4 היה חכם. קלטתי שהוא אומר לקטן, הקטן בן 2 ומשהו, לא מבין כלום. הוא אומר לו, סמוך עליי,
תן לי לסגור את הסיפור.
בוא נעשה ככה, שיוצאים, אני אגיד כמה.
אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שהכי אני מרגיש שהצלחתי בהם, זה שהאחים, ליאור, תום ולי, חברים.
בדיוק.
וזה, אני חושב, אם עכשיו שומעים אותנו, ההורים אומרים, זה הדבר הכי חשוב.
נכון.
זה הכי חשוב, כי תאר לך, האחים ביניהם לא מסתדרים ורבים ולא מדברים, זה נורא.
אז תקשיב, עכשיו, אני קלטתי עם הזמן שהם חרטטים, אבל יוצאים חיוך. לפני איזה שנה, דיברנו על זה. אז אני אומר, אני מספר, אתם זוכרים שהייתי עושה? אז יאלי אומר לי, אמרתי לו, מה? אומר לי, אתה לא יודע, היינו נכנסים, הייתי אומר לו, תקשיב לי, הכל בסדר, אמרתי לו, יחדך את האידיוט, מה אתה חושב שאני לא יודע?
אני המצאתי את הדברים האלה.
אני המצאתי את זה, רציתי שתצא איתו יד ביד מחובק, וחיוך.
אני רוצה לשאול אותך על האופי הטוטלי הזה בתוך מערכת, בכדורגל המערכת מורכבת. אני כבר לא מדבר על הנהלה ומאמן וזה, אבל יש המון סוגי שחקנים. שלפעמים שחשבתי...
אתה לא מסתדר עם כולם, אתה לא חבר של
עד
כולם.
אבל עד כמה זה המרכזיות והדומינה?
אני אסביר לך, בסופו של דבר אחד צריך את השני. זאת אומרת,
אני צריך... רק רוצה למקד, למשל, אני רוצה לשאול על חיים רביבו ועל ראובן עטר. כי אני תמיד חשבתי איך אתה מסתדר, זה אנשים שאני לא יודע, לא ראיתי אותך חי איתם.
קודם כל לא חייתי איתם, לא היינו חברים.
אבל כל הזמן ביחד.
מה זה כל הזמן? אתה כל היום ביחד עם עוד הרבה מאוד שחקנים. כן. זה לא, אתה לא חייב להיות אחד-אחד איתם.
אבל התחלת להגיד מה?
כן.
לא, אני אומר, כאילו, בכדורגל אתה צריך את כולם. זאת אומרת, סתם לדוגמה, ראובן, אני והוא זה אופי אחר לגמרי, והיום אנחנו, יש בינינו הרבה מאוד כבוד, שהיינו ילדים, התחרנו מי הכי גדול, ומי יותר טוב, ומי אוהב את הקהל יותר, ומי הקהל אוהב אותו יותר, וכל השטויות האלה. ואני יכול להגיד לך שבקטע המקצועי, גם השלמנו לך את השני, כי אתה פחות אהבת את הסגנון שלו, כי הוא נעלם להרבה דקות. אבל שהיה 0-0 נגד הפועל באר שבע, במשחק שקובע, והקבוצה לא פוגעת, ואני ביום פחות טוב, ופתאום ראובן מסתובב ונותן ביתה לחיבורים וכל הקהל זה, אז אתה אומר, אתה מבין? אז זה מה שאני אומר, בסופו של דבר, אחד צריך את השני, ואחד צריך להשלים את השני, וקשר התקפי צריך את הקשר האחורי, והקשר התקפי צריך את החלוץ שעשה לו תנועה, ואת המגן שיפרוץ.
אז חזרת למה שהוא אמר מקודם, כל אחד...
שיעשה משהו טוב.
שיעשה משהו טוב. ואייל אומר, עכשיו, אם אני מבין אותך נכון, הוא אומר, מרכזי, מרכזי, אבל אני יודע שאם אין לי בלם או מגן ימני שעושה...
לא רק זה, אני... שמע טוב, אם תוריד את ה-15 גולים שרובן נפקיע, אנחנו לא לוקחים אליפות.
ברור.
אתה מבין את העניין? ברור. ואם לוקחים את ה-15 בישולים שאני, או את הניידות, או את זה, זה צריך להשלים אחד השני.
אבל אחרי זה עם השנים שהתבגרת.
אז אתה מבין את זה, תוך כדי המשחק, תוך כדי העונה, אתה לא מבין, זה מלחמת על אגו, מלחמת מי יהיה שחקן העונה, מי יהיה תגלית העונה, מי הבשל הכי טוב של העונה, זה הכל מתח כזה פנימי, שבסופו של דבר המתח הזה, שאתה עולה על המגרש, שאתה צריך לשכוח אותו, ואחד צריך לעזור לשני.
והיו אנשים שבקריירה לא סבלת, והיום אתה יותר אוהב אותם, ואתה מסתכל אחורה ואתה אומר...
מה זאת אומרת? אני מסביר לך, אני ורובן היה בינינו הרבה תחרות.
אתה לא סבלת אותו?
זה לא עניין שלא סבלתי, היה תחרות. היה תחרות, היה תחרות. מי הכי גדול, מי שחקן העונה, מי הפקיע, היה תחרות.
אז מתי אפשרת לגביו?
ביני ובין רביבו יש היום הרבה מאוד כבוד, בנבחרת היה בינינו הרבה מתח.
כן.
הרבה מתח.
של מי הנבחרת?
של מי מספר אחת בנבחרת?
רגע, איציק זוהר.
לא, איציק זוהר לא, כי גם לא שיחקתי איתו באותו קבוצה, כן. וגם בדרך כלל הוא היה...
לא פתח בנבחרת.
זה היה מי ה...
מי כוכב הנבחרת?
כן,
מי כוכב ההצגה?
כן, מי כוכב ההצגה?
ואיך זה משפיע על החיים אחרי זה, כשאתם מתבגרים? אתה פתאום רואה אותו, בוא נה.
פתאום אני רואה שאני הייתי כוכב גדול, והוא היה כוכב גדול.
והכל בסדר.
והכל בסדר, וסבבה לגמרי, הכל טוב. הוא היה לו תרגעים שלו, אני הייתי תרגעים שלי.
לפני שאנחנו אורזים 3 תובנות, אייל, מקשיבים לנו אנשים. אנחנו מדברים פה על ה-DNA של הגשמה עצמית. אני אפילו לא אומר הצלחה, כי בעיניי הצלחה לא נמדד בתוצאה כזו או אחרת, אלא יותר בללכת עד הסוף, בלהגשים את עצמך. מה המתנה שאתה נותן להם? ככה אתה מהלב שלך, אתה אומר היום לאנשים צעירים, יצאו מהצבא.
לא לוותר. לא לוותר. אני חושב שמי שלא מוותר הוא הכי גדול.
בסוף, עם כל
בסוף, עם כל הזה, היו לי הרבה רגעים של משברים, הרבה רגעים של צומת דרכים, הרבה רגעים שצריך לקחת החלטות קשות מאוד, והלא לוותר הזה, כל הזמן לקוב על הרגליים ולהגיד, אני לא מוותר. אני הולך על זה עד הסוף. גם אם יש מכשולים בדרך, אני לא מוותר. אני יכול להגיד לך שעכשיו בראש, הילדים שלי, עד שאני לא יצליח שהם יהיו שחקנים, אופה. אני לא אוותר.
אופה.
אני אעשה עוד אחד, ועוד אחד, אני לא נתן להם לוותר.
תעשה עוד ילד ועוד ילד?
לא, עוד מהלך, ועוד מהלך, ועוד מהלך, אני לא אוותר. אני לא אוותר להם, כי אני יודע שהם מוכשרים, ואני לא אוותר.
איפה הם היום?
אני לא אומר שאני אצליח בסוף, כן? כי אתה יודע, אבל אני לא אוותר.
איפה הם משחקים היום?
אחד בפועל רמת גן, אחד בפועל פתח תקווה. אני לא אוותר. עד הסוף אני לא אוותר, וזה מה שאני גם מלמד אותם, לא לוותר. כי אתה יודע, הכי קל להגיד, אוקיי, נגמר, תודה רבה.
ניסינו.
מבחינה כלכלית הם מסודרים, הכל בסדר, תלכו לאיזו עבודה קטנה בשביל להעביר את הזמן, תודה רבה. לא. אתם נולדתם כדורגליים, זה המקצוע שלכם, אל תוותרו. עד הסוף.
אנחנו נארוז.
יאללה, תובנות.
שלושה דברים, אייל, לפני שאנחנו מודים לך הרבה ותכה חיבוק, אנחנו נגיד שלושה דברים. קודם כל, הכי חזק לי, תדע במה אתה טוב,
כן.
ושמעתי לך עד הסוף. תדייק את עצמך. ומה שאתה לא טוב, תדע לקחת אנשים אחרים, להציל סמכויות, לדעת במה הערך המוסף הכי גדול שלך, ולהתמקד בדבר.
זה נשמע פשוט, אבל זה קונץ גדול בחיים. אתה יודע שחלק מהאנשים לא יודעים.
יודע מה, אני אגדיר לך את זה יותר. הדבר הכי קשה בחיים, אתה יודע מה זה? שרק פשוט. להיות פשוט. זה הדבר הכי חיים. זה חיים שלמים. להיות, לעשות טוב במה שאתה טוב.
עשו טוב ומה שאתה כן. טוב.
פפ גרדיולה אמר את זה בכדורגל. הדבר הכי קשה במשחק כדורגל זה שחק פשוט.
כן.
וזה נכון. זה נכון מאוד. אותו דבר על החיים. פשוט, שחקו פשוט. דברו אחד לשני פשוט. תנסחו את עצמכם פשוט. אל תסבכו דברים, כי זה לא טוב.
יפה. אז זה הדבר השני שאנחנו ניקח. כן.
זה לא פשוט להיות פשוט.
לא פשוט להיות פשוט, אבל שחק פשוט.
שחק פשוט.
דבר פשוט.
נכון.
אתה יודע, סתם דוגמה, הוא שלח לי הודעה ברק. אייל, אמרתי לו, בא.
כן.
בא, מתי? אל תסבך אותי.
שלחת לו כזה.
כן.
לא, אחרי זה, אחרי זה.
שריגש אותנו ממש.
כן.
אז זה פשוט.
פשוט, הכי פשוט בעולם. לא מתחיל להסתבר זה.
אז שתיים תהיה פשוט.
עכשיו אם הוא מתחיל לסבך אותי, אני בעוד דקה אומר לו, עזוב אותי. עזוב אותי.
אני מכיר אותך.
פשוט, קצר ופשוט.
והדבר השלישי, שבעיניי הוא מדהים לחלוטין, עד הסוף, זה אנחנו ניקח כי אין מה לעשות.
ברור.
תלך עד הסוף, יסגרו דלתות, ייפתחו דלתות, אתה קראת לזה מזל גורל, אני קורא לזה...
יש בזה מזל, אבל זה שייך... אבל זה שייך לנחישות.
זה גם וגם, עבודה קשה, נחישות, אבל צריך גם מזל.
אבל המזל פוגש אנשים שנמצאים על הדרך.
כן, אבל עדיין צריך, עדיין צריך.
אבל לך עד הסוף המזל לפגוש.
ואני אתן לך משפט אחרון לסיום. אתה יודע מי הכי גדול בעולם? זה שלא מוותר. תזכור את המשפט הזה כל הזמן. הם הכי גדולים בעולם, אלה שלא מוותרים. ועם זה אני הולך עד הסוף.
סיום יפה. אייל ברקוביץ'.
תענוג גדול.
מה זה תענוג?
תודה רבה, היה לי כיף.
תודה שמה, אתה לא מובן מאליו.
היה לי כיף גדול.
אני מקווה מאוד שהמאזינים הוציאו את הפנינים האלה, כי עזוב את הכדורגל שלא כולם בכדורגל.
איפה שומעים את זה רק?
אנחנו נשלח לך הכל. את כל הכישורים.
הבנתי, סבבה לגמרי. חבר'ה, שיהיה בהצלחה. תודה,
אייל ברקוביץ'.
תודה שקראתם לי.
תודה רבה.
תודה, תודה. תודה, ידידי.